how we do. Y-Clef Froswell. My man Little Bass. Jerry one time.
רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. נמאס לכם לנקות בחגים? תנו למומחים לעשות את העבודה. שחף אברקות, מומחים לניקוי בתים, צבע, דריסים, חלונות, פאנלים, רצפה, ארונות ועוד. שחף אברקות, מומחים בניקיון. התקשרו עוד היום לקבלת הצעת המחיר המשתלמת ביותר עבורכם. תנו למומחים לעשות את העבודה. 052-879-6797. שחף אברקות, מומחים בניקיון.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
דוידוף הובלות, מתמחים בכל סוגי ההובלות, מפריט בודד ועד דירות ומשרדים, תוך ליווי הלקוח עם שימת דגש על יחס אישי, אמינות, אחריות ועמידה בזמנים. דוידוף הובלות, 053-276-5799, 053-276-5799. דוידוף הובלות. כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו לא יודעים איך יסתיים היום. כשליאן בן אליעזר קמה בבוקר, היא לא יודעת אם היא תסיים את היום. ליאן בן אליעזר, מאריאל, בת שבע, נלחמת על חייה בכל יום. ליאן סובלת ממחלה נדירה, ללא מערכת חיסונית, ונמצאת בסכנת חיים. ליאן הועברה לטיפול בבית החולים ג'ון הופקינס בארצות הברית בעלויות יקרות מאוד, ותרומתכם המהירה הינה הסיכוי היחיד להשאיר את ליאן בחיים. את התרומות ניתן להעביר לקרן מיוחדת שהוקמה לצורך כך במיוחד בעמותת חברים לרפואה, בבנק הפועלים, סניף 681 דיזינגוף, מספר חשבון 604603, על שם חברים לרפואה עבור ליאן בן אליעזר. כל התרומות יתקבלו בברכה ותשלח קבלה. מי ייתן ותמיד נהיה בצד הנותן.
אני ליאן, אני רוצה גם לחיות.
של רדיו סול בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, עופר לוין. עוד פעם נטשו אותי לבד, דרור בוקצ'ין, פעם שלישית שאינו נמצא. אבל אני מארח כאן את יגאל דוידוב, מה עניינים יגאל?
שלום, צהריים טובים, הכל בסדר.
ברוך הבא.
תודה רבה.
אבל כרגיל, איתנו על הקו, משה ריקובר. ריקו, אתה על הקו?
אני על הקו, יום שקט רגוע. כאילו לא שקט רגוע, אבל זה, אתה יודע, הרגישה של שבת כזה, ומדי פעם קצת בומים, מדי פעם קצת שלבים קטומים בצד ימין על המסך. שלומך?
מצוין, מצוין. יש לי, השותף שלי היה היום בתל אביב, הוא אמר שאפשר לחנות על כיכר, כיכר המדינה בלי בעיה, יש חנייה, ונראה כמו יום כיפור היום.
זה מדהים, האמת שזה מדהים, ואני גר ממש בסמיכות לקו הים, והאמת שאני רואה כל הזמן מסוקים לכל הכיוונים, לכאן, לשם, מצפון לדרום, מדרום לצפון כל הזמן. שקט ומתוח מאוד.
טוב, נאחל ש... ומתוח. איך אומרים? שיהיה שקט, שלא יהיה, שיגמרו עם זה אחת ולתמיד. אני לא יודע כבר מה לאחל, אבל מקווה שיהיה בלי נפגעים וימים טובים ושנחזור לשגרה. זה מה שאני יכול לשאול לאחל.
אכן כן, כמה שיותר מהר, כמה שיותר מהר. האמת שאתה יודע, התחלתי את הבוקר נורא באנרגיות. גלקתי, התגלקתי, הילדים כמעט היו מוכנים, ואז פתאום, אופה חברים, אל תצאו לשום דבר, תבטלו את הכל, תישארו בבית. ואני ברשותך רוצה להקדיש דווקא את הפינה הפעם טיפה פחות לנדלן, כי נדלן, אתה יודע, זה כמו חולה מת בתקופה האחרונה וגם במיוחד היום.
כן.
יש מחאה מדהימה שנקראת אני שולמן, ובמיוחד אני חושב בענף הבנייה בישראל יש כל כך הרבה עצמאים, מתווכים, יועצים, כמובן כל בעלי החברות, ויש מחאה, התחילה מחאה, אתה מכיר אותה בטח.
אני, כן, אני הצטרפתי אליה, אני בין, בין המצטרפים, המאה אלף הראשונים, השמונים אלף, לא יודע כבר.
יפה, יפה, כן, גם אני הצטרפתי, ואני חושב שיש, אנחנו צריכים לעשות משהו. באמת צריכים לעשות משהו, המחאה הזאת שלא תשתפק יחסית מהר, כמו מחאת הקוטג' שהיה לפני כמה שנים. אנחנו באמת עושים ועושים, במיוחד בענף הבנייה, כל כך הרבה, מתוך 500 אלף עובדים בענף הבנייה, לפחות שליש מהם הם עצמאים. לפחות שליש.
אני חושב שאפילו יותר.
יותר?
לדעתי, כן.
כי אני לוקח, אתה יודע, את כל העובדים בחברות הגדולות, ו... אתה יודע מה, בין שליש לחצי. וזה המון אנשים, רק האנשים האלה. אם יכולנו להגיד לאנשים האלה, מי שעדיין לא יצטרף, כי יש קרוב ל-130 אלף אנשים במחאה הזאת, בואו תצטרפו. אנחנו יכולים בקלות להעביר רק בענף עוד 100 אלף. בואו נשנה. הכל בצורה תרבותית, דמוקרטית, אבל הפעם בואו נהיה נחושים. סתם דוגמה מהיום, לא ייתכן שהיום, שכירים שנמצאים בבית, מקו תל אביב דרומה, נמצאים בבית, וכנראה יקבלו כסף על היום הזה שהם היו כפיקוד העורף הורה, לא ללכת לעבודה. מודלו לי שלוש פגישות, כל פגישה זה כסף, וזה זמן, ועסקאות שהלכו, נדחו קצת. אין סיבה בעולם שלא נקבל גם אנחנו כסף על היום הזה. שום סיבה בעולם.
ברור, ריקו, שני ימי בחירות השנה תהפסת העבודה בהם.
חד משמעית.
שילמנו את אותו מס הכנסה, את אותו ביטוח לאומי. אני לא מדבר על המע"מ, כי מע"מ הוא שקוף וזה לא מעניין אותי. אבל ביטוח לאומי ומס הכנסה שילמנו על הימים האלה. וכנראה יהיה עוד אחד, לדעתי.
יש, לך תדע מה היה היום, אתה יודע, זה יום הביבי היום כנראה. טוב, לא ניכנס לפוליטיקה.
לא, לא.
אבל הוא אלוף הספינים. אני לא בטוח שיהיה, אני קצת דרך האנשים לאחד משני האנשים שיהיו ראש ממשלה, אני מכיר טוב מאוד, וכנראה יש איזה משהו מאחורי הקלעים, לדעתי לא יהיה בחירות שלישיות, והנה עוד מסוק... עוד מסוקים באוויר עכשיו לכיוון צפון. אבל צריך, הגיע זמן לעשות משהו. אני עצמאי, הייתי 25 שנה שכיר, אני 3 שנים עצמאי, ובימים כאלה, או ימים, כולם, כל עצמאי יודע שלפעמים יש לו חודשיים בלי הכנסות, אחר כך 3 חודשיים עם הכנסות, ותמיד זה מתאזן, הכל בסדר גמור. אין טענות.
גם לומדים לאזן את זה, אתה יודע, לתכנן את זה מראש.
אין, אפשר לאזן את זה. ואפשר גם לקבל דמי אבטלה, אם פתאום, ואפשר גם לקזז אותם אגב. ואגב, המדינה לא צריכה להוציא כסף מיידי על היום הזה שאף אחד לא עובד עכשיו. אם יכולים להגיד, השווי היום הזה, 3 חודשים אחורה, ממוצע 22 ימי עבודה, יודעים שהיום הזה סתם כדוגמה עולה 1,500 שקל, אז 1,500 שקל מקוזזים ממיסים בעוד חודשיים. גם בסדר. גם בסדר. לא צריך להחזיר את הכסף, אפשר לגבות אותו. אבל אני חושב שהמחאה הזאת צריכה להתעצם, ואסור לה להיות שקטה ואסור לה להתקבות וצריך להמשיך. אני חושב שזה באמת, באמת חשוב.
תשמע, אני די סקפטי מהמחאה הזאת עם השולמן. בתחושה שלי לא יקרה עם זה שום דבר. אנחנו עדיין, כשנקבל את ה-15 לחודש, את ה-SMS מהרואה חשבון, צריך לשלם X כסף למס הכנסה, ביטוח לאומי אנחנו יודעים, ושנקבל את זה בעוד שנה, את הדוח השנתי ונראה. הרי, תחשוב את האבסורד. אני לא יודע, הסחירים מכירים את זה, לא מכירים את זה, אבל אתה ואני, וגם יגאל שיושב מולי, אנחנו יודעים כמה אנחנו הרווחנו על שנת 2018, כמעט שנה אחרי. כמעט שנה אחרי.
נכון. היה אוקטובר, משהו כזה אפשר...
וזה כספים שאתה לא בונה עליהם, ואני חושב שהרבה אנשים מהתחום הפרטי נכנסים לברוך הזה, בגלל שאין להם את ההנחיות הנכונות.
לצורך הסחירים ששומעים, רק נסביר, בסביבות עושים את הדוחות הכספיים של שנה קודם, הרואה חשבון נמצא באומס מוציא את
תמיד הוא באומס.
כן, נכון. באוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, ואז פתאום, שנת, נגיד עכשיו, על שנת 2018, פתאום עכשיו לפני חודש, יוצא שצריך לשלם למדינה עוד 80,000 שקל. 80,000 שקל. עכשיו, זה סתם כדוגמה. לי יצא איזה שנה אחת, פתאום יותר לא הבנתי מאיפה זה בא לי, וזה אחרי כמה חודשים שלא הצלחתי להכניס כמו שצריך. לא הצלחתי, מה לעשות? אתה יודע, בסוף צריך ללכת, יש תשלומים, ויש דברים גבוהים, ויש בית ספר, ויש משכנתא, וכו'. צריך לשלם. פתאום אין מי, פשוט אין מי איפה לשלם את זה, את הסכום הזה. ואין סיבה לעשות את הדברים האלה. פשוט אין סיבה להחזיק על הכתפיים, ואנחנו מזרחים, שומרי חוק, משלמים מע"מ, ומשלמים חודש בחודשו, את כל התשלומים שצריך. קשה. קשה לחיות כאן לעצמאים.
נקווה שאולי יקרה עם זה משהו, זה מה שאני יכול לאחל לך, ולנו, העצמאים עם הדבר הזה. בינתיים, משפט אחד על הנדלן, לסיום.
משפט על הנדלן, ראיתי שהיום התפרסמה הדירה יקרה ביותר במדינת ישראל למחירה, 35 מיליון דולר.
או, יפה.
זה עוד טריפלקס באחד המגדלים בתל אביב, שנקרא ג'י. כולנו גם יודעים כנראה מיד היר שם, אומרים שיום אחד אפילו לא גר שם. 35 מיליון דולר, למי יש? אני האמת נחמד לעשות שם איזשהו סיור, לראות את זה ככה בלב תל אביב, טריפלקס מאוד יפה, עבדו עליו 3 שנים על הבנייה שלו. אנחנו מדברים רק על שיפוץ הפנים.
השבוע דרך אגב נפטר, איזשהו מולטי מיליונר מערב הסעודית, אני חושב, דובאי, משהו כזה. נכון? בסוף אמרו כמה שהיה לו, בסוף הוא נקבר באותה צורה כמו שכל אחד נקבר. צריכים גם את זה לקחת בפורציות.
כן, נכון, ואני מתאר את מי של הקבר שלו לא רשום שהיה בבעלותו 100,000 דירות והזכיר אותם.
בדיוק.
או שהיה לו גם למבורגיני פרארי ועוד כמה...
אולי עשו לו את הקבר בצורת מונופול, אתה יודע.
כנראה יותר אנשים, הוא השאיר ליותר אנשים כסף, אז יותר אנשים יבואו לכבד אותו פעם בשנה, שיבואו לבקר אותו. כן, נכון.
אז כנראה שדירות כאלה אנחנו לא נקנה, אבל דירות אחרות, מה אתה אומר, כדאי לרוץ לקנות?
למה? קודם כל אני מאחל לך לקנות גם את הדירה
הזאת. לא, אין צורך, מספיק לדירה בכפר סבא נחמדה וזהו.
איזה צנוע, איש צנוע ישר ואהוב אתה.
אשתי לא תסכים לקחת מנקה, אני אצטרך לנקות, אז אתה יודע, זה גדול.
כן, זה נכון, זה נכון. מה שאני מציע לכולם ככה, כדי שאנחנו השולמנים של ענף הנדלן נוכל לבוא לפרנס את עצמנו ואת המשפחות שלנו כמה שיותר טוב ויותר בכבוד, חברים, רוצו לקנות דירות. רוצו. המחירים רק יעלו, מחיר הדולר עולה, מחיר היורו עולה עכשיו. נשאר אותו דבר.
המדדים עוד מעט יעלו קצת, הריביות התחילו בקרוב לעלות.
ברור, הכל יעלה והכל יעלה. רוצו לקנות דירות. אגב, אין היום גם פקקים בכבישים, אז יותר קל גם לרוץ ולקנות את הדירות.
כן. ריקו, שמחתי לשוחח איתך, שמחנו.
תהנה בתוכנית. עם שירים טובים ככה לדעת.
נשתדל. המשך יום טוב, יום שקט, שמרו על עצמכם בתל אביב.
אמן. ביי.
ביי, תודה. פרלמנט הנדלן, יום שלישי פעמיים כי טוב, ל... לחלק מאיתנו. באולפן אופר לוין מארח את יגאל דודוב. מה העניינים יגאל?
בסדר גמור, מה שלומך?
מול המיקרופון אתה צריך, מול המיקרופון.
בסדר גמור,
אחרת מה לי מרחובות לא תצליח להאזין לך.
ככה שומעים אותי יותר טוב.
שומעים לך נהדר.
תודה.
יגאל דודוב, דודוב הובלות, ומי שמאזין קבוע לרדיו סול, שומע גם את הג'ינגל של דודוב הובלות מדי פעם. אבל לא הבאתי אותך בגלל הג'ינגל. הבאתי אותך בגלל שאנחנו מכירים, גילוי נאות מקבוצה עסקית שאנחנו ביחד, טייסת נדלן, שגם מלי הייתה שם, וגם שרון מלפני שבוע, מדי פעם מגיעים שם אנשים. ויגאל, אתה מתעסק בהובלות.
כן, מתעסק בהובלות כבר כמעט כארבע שנים, 3.5 שנים.
אז שנייה לפני שאתה מספר לנו כמה שנים, מי זה יגאל? בוא ספר לנו על יגאל, על יגאל, היגאל.
מי זה יגאל? בחור פשוט שעלה לארץ בגיל 13. איך בעצם פתחתי את העסק? אתה יודע, אני בהתחלה הייתי שכיר, יש לי תואר ראשון בכלכלה ולוגיסטיקה, אני בוגר בר אילן.
אבל עלית לארץ בגיל 13.
עשיתי מלא הובלות לחברים בתור פן, ויום אחד ישבתי במשרד, אמרתי, מה, אני לא רוצה לשבת במשרד, אתה יודע, עד גיל הפנסיה, בוא נעשה משהו. קניתי רכב לא גדול, קטן, אתה יודע, זה בתור איזה, התחלתי לאט לאט, אתה יודע, לעשות הובלות, ולהרוויח מזה כסף. ויום אחד קיבלתי החלטה שאני רוצה לעזוב את העבודה שלי ולהתעסק רק בזה.
כלומר, עבדת בתור הייטקיסט?
לא, 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 בתחום שלי עבדתי. אני בן אדם, יש לי תואר ראשון בכלכלה ולוגיסטיקה, עבדתי בתחום הלוגיסטיקה.
הלוגיסטיקה בתור שכיר, במשרה מסודרת, ועל הדרך אמרת, אני מסיים לעבוד בשעה 5, בוא נעשה, נוביל קצת מקררים, נוביל ארונות, נעזור לחבר'ה, נעשה כמה גרושים. שאף אחד מרשויות המס לא ישמע.
לא, שישמעו, זה הכל היה חוקי, הכל בסדר, לא, לא.
ואז התעוררת יום אחד ואמרת, רגע, למה, מספיק, נמאס לי מהניאון, אני גם ככה צריך לצאת החוצה, ואני קצת מכיר אותך, יש לך קוצים.
כן, אני...
במקום שבו נוהגים לשבת, כמו שאומרים. ובחרת להקים עסק, דודוב הובלות.
נכון.
איך מקימים כזה עסק?
אתה יודע, תמיד כשאתה מתחיל לבנות עסק, תמיד רצוי להתחיל מקטן. לא התחלתי לא עם מסעית, לא עם זה, עם טנדר. אתה יודע, התחלתי לעשות הובלות קטנות, ממש הובלות קטנות. דירות קטנות של סטודנטים. אתה יודע, ברגע שאתה נותן שירות טוב, אנשים מתחילים להמליץ. פתאום מדירות קטנות, זה הופך...
שאתה התחלת להוביל?
רק פריטים קטנים, קורסאות, אתה יודע, כל מיני קופסאות פה ושם, אתה יודע, ממש בקטנה. ואז אנשים התחילו להמליץ. זה התחיל להפוך ליותר גדול. ואז אתה פתאום אתה מגלה שאתה צריך לעשות שתי נגלות עם רכב קטן. ואז אתה אומר, טוב, זה לא...
ואז אתה גם מתחיל להביא עובדים.
אתה מתחיל להביא עובדים, אתה מתחיל... בהתחלה אתה יודע, אתה עובד בין החברים שלך פה ושם, אתה יודע. ואז אחרי זה, כן, אתה מתחיל לגייס עובדים. כל... מתחיל להיות, הופך להיות רציני מאוד.
ו... איך מגייסים עובדים לכזה דבר, תגיד לי? אני, אתה יודע, אני, אתה אומר לי עכשיו, אופר, בוא, תעזור לי להוביל ספה. אתה מוצא אותי, אם אני אעזור לך להוביל ספה, כנראה אני שבוע צריך לשכב על הספה הזאת עם בעיות גב. זה לא, זה לא פשוט לעשות הובלות.
נכון, קודם כל.
הגב של כולנו, לא עזור, נדפק עם השנים.
תכלס, זה כמו בספורט, אתה יודע, אתה רואה בן אדם שמרים משקולות, אתה אומר איך הוא כזה גמד ומרים פי... כמה וכמה, אז גם לא בהובלות יש עניין של טכניקה, אתה יודע, הכל מרים עם טכניקה, תוך כדי שאתה שומר על הגב שלך. עכשיו, אתה יודע, כשאתה חדש וירוק בתחום הזה, אז אתה מגייס בן אדם מקצועי, שהוא מקצוען, אתה יודע, שהוא כבר כמה שנים בהובלות, שהוא בעצם זה שמלמד אותך, זה מה שבעצם עשיתי. היה לי חבר, שהכרתי דרך חברים, שהוא עבד שנים בהובלות, והוא בעצם זה שלימד אותי איך מרימים, איך חוטפים, כל הטכניקות.
כלומר, יש דוקטור להובלות, זה לא... מה שנראה לנו מאוד מאוד פשוט, בואו ניקח טנדר, ניקח כמה רולות שיעזרו לנו להוביל, זה למעשה, אתה בא... זה לא חוכמה לקחת רולות שסתם בואו ניקח, אלא יש טכניקה, כי אם אני לא אשתמש בטכניקה הזאת, אני יכול לעשות את העבודה בכפול זמן, כנראה, וגם אחרי זה להזדקק לימי מחלה, שאנחנו בתור עצמאים לא מקבלים ימי מחלה.
אם אתה לא עושה את זה גם בצורה מקצועית, אתה יכול לגרום לנזקים של חפצים, אתה יודע. כל אחד, לכל לקוח או לכל בן אדם, יש איזשהו רגש לחפץ כזה או אחר, אז צריך גם, אתה יודע, לדעת להוביל. למרות שיש היום, אתה יודע, פריצה מאוד גדולה בשוק הזה, תכלס, אתה יודע, אתה אומר, מה זה הובלות? היום, לצערי הרב, ההובלות, זה לא נתפס כמו בעל מקצוע, כמו אינסטלטור. מה זה הובלה?
נסלח לי, גם בעל מקצוע אינסטלטור זה בעייתי, וראינו כולם את, אני אגיד את השם, את אדון רמי דבש, שעוקץ אנשים. בכל מיני תוכניות כאלה או אחרות. אבל גם, אתה יודע, יש בתחומים שהם לא ברי רישוי, אתה יודע, נלך, אתה יודע, לעולם התיווך, חבל שדרור לא נמצא פה, גם שם יש אנשים בעייתיים. עכשיו אתה לוקח הובלות, שאין כאן, אתה לא צריך רישיון להוביל, נכון?
בדיוק.
אתה צריך רק...
טנדר.
טנדר? אולי אם את לקחת טנדר רישיון ג' או רישיון...
בוא נדבר על בית אפילו, כן? רכב קל.
רכב.
עד 4 טון.
4 טון כזה, זה יכול להיות מסעית סחורה רגילה.
נכון.
ואתה יכול לקחת כמה חבר'ה שעומדים בבוקר באחת הצמתים במרכז הארץ ומחפשים עבודה יומית, ולהיכנס איתם לעבודה. עכשיו, אני מנסה להיזכר שאני הובלתי דירה לפני מספר שנים, לא הייתי מודע, לא הכרתי אותך, זה היה לפני יותר מ-10 שנים, לא הכרתי אותך, קיבלתי איזשהו ממלצה על מישהו, נפגשתי עם אותו בעל בן אדם, בא, נכנס, כתב על הפתק כמה ארגזים, כמה זה, נתן איזשהו מצב וזה, ובאותו יום הגיעו חלקם פועלים, חלקם, לא יודע, והבן אדם ישב למטה, ואתה יודע, וניהל אותם. איך בוחרים את האנשים? איך אני יודע ש... אתה יודע, אני מסתכל עליך, איך אתה בוחר את האנשים הנכונים? מי זה הצוות? האם זה צוות קבוע? איך...
קודם כל, הבנתי.
אני לא זוכר שאי פעם נתקלתי במודעה בעיתון דרוש מובילים.
לא, יש, יש. כן? דורשים סבלים, כן. כשאני בוחר, קודם כל, יש לי...
קרב את המיקרופון אליך.
סליחה.
לא, קרב את המיקרופון אליך, איך לך יותר נוח.
אוקיי, קודם כל, אני תמיד שואל בין המובילים, החברים שלי, אם יש להם סבלים... שפנויים שבמקרה הם מכירים אותם. שלב ב', עם כל בחור שאני יוצא, עם סבל, אני תמיד יוצא איתו לשטח. קודם כל, למשל, אני מגייס עובד חדש, אם אני לוקח עובד, אז אני יוצא איתו לשטח. אני קודם כל בוחן, עובד איתו. אתה יודע, סבל, רוב האוכלוסייה של סבלים זה לא אוכלוסייה תמיד קלה לניהול, זה לא חבר'ה אקדמיים שחלילה וחס שאני מזלזל ב...
אבל רובם הגדול זה...
זה לא אוכלוסייה קלה לניהול, בוא נגדיר את זה כך. אז צריך איכשהו, אתה יודע, לעבוד איתם. צריך למצוא איתם שפה, זה חבר'ה מאוד טובים, זה חבר'ה רובם, כן? אתה צריך לסמור גם על הסבלים שלך שהם לא יגנבו, אתה יודע, אתה נכנס להם, כמו שאני אכנס לך לבית, אני לא יודע מה יש לך בקרטון, אתה יודע, שאני לא אפתח אותו, לא אתחיל לחטט שם, אני לא יודע מה יש לך, אתה מבין?
ואנשים גם רושמים על הקרטונים.
בדיוק.
קריסטלי מהחתונה, או...
לא משנה, דרך כלל, כן, נכון, אתה יודע, אז... ואז, אתה יודע, אתה יוצא עם בן אדם, אתה בוחן אותו קודם כל. אתה שומע עליו המלצות, כמו שאתה שומע המלצות על המוביל, ואתה רואה שבחור באמת הוא איכותי, אני משלם להם טוב, ואני לוקח חבר'ה מאוד איכותיים, ובאמת אתה סומך עליהם. עכשיו, דבר נוסף, כשאני נכנס ללקוח, אני תמיד אומר, אם יש לכם דברי ערך, כסף, יעלומים, וזה, מאוד רגישים, אז בבקשה, לא שזה לא בית ההובלה.
זה שנייה, אני רוצה בשביל להבין את תהליך ההובלה בכלל, כי זה, אני חושב שזה איפשהו נהיה מאוד... מאוד טרנדי, זה לא כמו שפעם, בוא נוביל, היום זה קצת שונה, אבל המובילים הם שכירים שלך היום, הם אנשים קבועים, נכון?
רובם הם קבועים, יש כאלה שמזדמנים לצערי הרב, כי אתה יודע, הם עכשיו העונה היא בדרך כלל אומרים, או בקיץ העבודה המסיבית, או... עכשיו יש טרנד חדש, שזה גם בחורף. רוב הסטודנטים עוברים בחורף, אתה יודע, בתחילה גל הלימודים.
כן, הסטודנטים זה הובלות קטנות יחסית.
בינוניות, דווקא זה קהל יד הכי אהוב עליי.
למה?
זה חבר'ה יותר פשוטים כאלה.
אין להם דרישות, שרטת לי את הארון בין ה-200 שנה.
אבל אני עדיין, אתה יודע, אני מציב לעצמי סטנדרטים גבוהים. עכשיו, היום, מבחינת הובלה, אנשים הרבה יותר חכמים. אתה יודע, זה לא יאללה בוא נזמין מוביל. אנשים נכנסים לכל מיני המלצות, מחפשים כל מיני אפליקציות שקיימות. אנשים עושים סקר שוק פה ושם, אבל עדיין הלקוחות נופלים. כשהם עושים סקר שוק, הם מחפשים את המוביל הזול, שזה לא בהכרח הנכון.
נכון, אני לא חושב. מה שעולה זול עולה יקר.
עכשיו, תכלס, אם אתה, הנה, דיברת לפני זה, אם אתה מחפש מוביל זול, למשל, אם יש לי טנדר שאני עושה בבוקר, עובד בעבודה מסודרת, אני בערב יכול לעשות, כלומר, אתה יודע, עבודה מהצד, אז זה לוקח כמה חברים. ואז למשל, מה שעולה 2,000, ואז אמרתי ללקוח, אני אעשה לך את זה ב-1,000, אבל אני לא מוביל מוסמך, או לא מוביל מקצועי, ואז אנשים נופלים, ואחרי זה בוכים, מה, מוביל אכל לי, שתל לי, בחל לי, שזה...
השאיר לי את הדברים בכניסה למטה לבית, לא הסכים לעלות, כי הוא הבין שיש עוד 5 מדרגות, או כל מיני כאלה סיפורים. יש איגוד הובלות?
יש איזשהו איגוד הובלות, נראה לי, אני לא ממש זה, אבל... לא שומע, יש איזשהו איגוד, אני לא יודע, אבל זה לא ממש ממוסד.
אוקיי.
נראה לי. מה שכן, מה שכן אנשים עושים היום, אנשים עושים היום סקר שוק, אתה יודע, אנשים עושים סקר שוק, בודקים, משתדלים לעמוד, לבחור מוביל שנתן להם ועומדים בטווח מחירים, אתה יודע, אם אתה למשל עושה סקר שוק, יש לך טווח מחירים שזה לא זול מדי ולא יקר מדי, אתה אומר, וואלה, באמת אני אבחר את המוביל. זה בעצם משהו קורה, אבל עדיין האנשים עדיין מחפשים את הזול.
אנשים עדיין מחפשים את הזול, אנשים עדיין, אבל אני חושב שהיום גם הצריכה שלנו מאוד מאוד השתנתה. אני חושב שאין היום בן אדם מן היישוב שלא חבר בקבוצת וואטסאפ כזאת או אחרת, של השכונה, של העיר, של הכיתה, של הוועד או של המקום העבודה, ששם תמיד, אני חבר בקבוצה של... קבוצה אחת, אני חושב אני חבר באיזשהו 200 קבוצות, אבל לפחות, אבל אני, יש את הקבוצה של השכונה שאני גר בה, ותמיד יש שם המלצות, מחפשים מוביל, מתקן למדיח כלים, חשמלאי ואיש תריסים, זה הדרישות, מדי פעם גם שיפוצניקים כאלו אחרים, וקבוצה אחרת שדרך אגב, אני הפניתי לך בחורה מקסימה, שהיא הייתה צריכה איזשהו עזרה, ואחרי זה שיפחה אותך לנחמדות, ואני לא יודע אפילו אם הובלת לה כן או לא, אין לי מושג.
כן, כן,
בסדר. כן, כן, אז עסקה, מה שנקרא, אבל כלומר, עוד כל מיני מקומות, ואנשים מחפשים את המקור הראשון, ופחות, אני חושב, כל האינטרנט וכל הדברים הנוספים, נועדו בשביל לחזק. כלומר, אם ימליצו על איגל, אני אלך וחפש את דוידו ובלות באינטרנט ויראה ביקורות לטוב ולרע. ואם אני תלוש ולא מחובר לשום דבר, אז אני אלך באמת לכל האתרים של ה... נכון. יש את המדרג, המומחים, המקצוענים. מי שזה לא יהיה.
נכון. אז בין היתר, באמת הנושאים הולכים זה שלב השני. בהתחלה הולכים על המובילים המומלצים בין החברים, מישהו עבר, למישהו הייתה חוויה מאוד חיובית. ואז השלב השני בדרך כלל הם באמת הולכים לכל מיני אפליקציות כאלה ואחרות, כמו שציינתי לפני זה.
אנחנו נצא לשלוש דקות וארבעים שניות להפסקת שיר, נלגום לגימת מים, ושנשוב אני רוצה להבין תהליך ההובלה, איך באמת, מה ההבדל בין מובילים ולמה המחיר הוא פקטור, אבל צריכים להתייחס לעוד כמה דברים.
מלו הפילונות מעל הצטבה זה לא עלה לי גרוזיה חופה מהחתונה כמה לו המפרות בלי מה שיש בפנים אספתי אותם בנסיעה ממלונות שונים לכל דבר מחיר לדל ולעשיר לפתוח את הגרון זה שיר המחירון שעל הספה כמה
מעלו על הקירות 81 שנה לכל דבר לכל
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול באולפן, אופר לוין, איגל דוידוב, מה עניינים?
אני בסדר, תודה.
אבל בשביל שישמעו אותך, אתה צריך להתקרב
למיקרופון. כן, אני עוד לא רגיל, אתה יודע, לא כל יום.
אתה אבל כבר פעם שנייה, אני חושב, ברדיו פה, נכון?
כן, פעם שנייה, פעם ראשונה זה היה קצת...
נו, עוד קצת, וגם תהיה שדרן אצלנו. מובילים עם איגל דוידוב.
נפתח בית ספר להובלות.
איגל, היום התחלנו לדבר על כל עולם ה... איך עושים את זה בצורה נכונה? איך אני היום בוחר מוביל נכון? מה אני צריך, אני היום מחפש לעבור דירה? איך אני בוחר את המוביל הנכון שלי? מה אני צריך להסתכל? מחיר זה פקטור, אבל אני חושב שיש דברים נוספים. ואחרי זה תתן את הנקודה מהעיניים שלך. אבל תנסה על השאלה הראשונה שלי להיות כמה שיותר...
ממוקד.
נקי, נגדיר את זה ככה. כלומר...
קודם כל,
לא אינטרסנט.
הבנתי, לא, אין שום אינטרסים. אני, דרך אגב, אני תמיד שומר על האינטרסים של לקוחות. אז לפעמים, אפילו הסבלים שלי כועסים עליהם, אתה ככה וככה. אמרתי, כן, כי אתה יודע, בסופו של דבר, לקוח מרוצה, הוא מביא לך עוד X, Y, Z לקוחות. ואנחנו מדינה מאוד קטנה, אתה יודע, הכל עובד פה מפה לאוזן. זה לא יעזור. כמה שלא תשקיע בפרסומות, ובפרסומות ובפרסום מבחינה זה. אז היום הוא שלב שרוב האנשים עושים, הוא די פשוט. אתה מכין רשימת תכולה לבן אדם, אתה שולח לו רשימת תכולה או דרך וואטסאפ או דרך...
לא, כלומר, אם אני מחפש, אני נניח רוצה להעביר את הבית, מה אני צריך לעשות?
אז אם אתה מעביר בית, אתה נכנס קודם כל היה, או שואל דרך הממליצים חברים, שכנים, כמו שאמרת.
קיבלתי שלושה טלפונים, אני רוצה עכשיו לבדוק. שלום, יגאל, מה שלומך? ראיתי.
אז אתה, הוא שואל, הוא יבקש ממך רשימת תכולה. קודם כל תשלח לו רשימת תכולה, מועד ההובלה, מאיפה לאיפה אתה עובר, קומות, מעליות, נגישויות, חניות, כל זה משפיע על מחיר.
אוקיי.
זה השלב הראשון. אתה שולח לו רשימת תכולה.
אבל מה אני צריך לחפש אצל המוביל שיהיה הערך המוסף שאני יודע שהוא...
תהיה רק צה בלבד, אתה יודע.
לא, ביטוחים, האם הוא אורז, בכמה נגלות.
זה מה הדרישה שלך? לא, זה קודם כל, זה הדרישה של הלקוח, תלוי... זהו, אתה מבין? ברגע שאתה מסביר לו מה אתה צריך, מה הדרישה של הלקוח, ואז בהתאם לזה הוא יתאים את עצמו אליך. אתה מבין למה אני מתכוון?
כלומר, הלקוח צריך להעלות את נושא הביטוח.
הביטוח הוא יש. לרוב המובילים בארץ יש ביטוח, אבל הלקוחות לא מבינים שהביטוח הוא לא מכסה הכל. למשל, אם יש לך טלוויזיה שהיא יד שנייה, וקיבלת חלילה וחס או מכה או שריטה, הביטוח לא נותן לזה כיסוי. כי הוא אומר, זה יד שנייה, אז לך תסתדר עם הלקוח. מתי ביטוח כן תעכב? רק בשני מקרים או שלושה מקרים. יש לי פוליסת ביטוח, שאלתי את הסוכן שלי, אם חס וחלילה נראה לי או משאית מתהפכת, או נשרף, או דברים מאוד...
כלומר, נזק תוך כדי ההובלה.
אם אני עושה לך מכה על המקרר שלך, נותן לך דלם, כאילו, כימות, אין, הביטוח לא רוצה שכל שני וחמישי...
בסדר, השאלה, אבל אם אתה עשית חס ושלום מכה, האם אתה תעמוד...
אני בתור מוביל, כן, לוקח לזה אחריות.
יפה, אבל יכול להיות שמישהו אחר לא ייקח אחריות, ואז...
ואז הוא יכול לפצות את הלקוח. כלומר, אגיד, שמה, למשל, ההובלה עלתה, לא יודע, X כסף, בוא נעשה לך X מינוס. או פיצוי כי הובלה נוספת. זה בעצם, אם חלילה וחס קורה כל מיני ניואנסים ביני לבין לקוחות, אז אני מפצה אותם בכזו דרך או אחרת.
אבל זה דברים שקורים בדרך, כי מה לעשות?
כי זה בני אדם.
בני אדם מובילים את זה, זה לא רובוטים וזה לא... אבל בדרך כלל שאתה נכנס להובלה, אז יש לנו תיאום ציפיות.
ברור.
זאת אומרת, צריכים... לא צריכים להכניס את רמת כמות הגרביים, אבל לבוא לבן אדם ולהגיד, יש לי X מקררים, Y טלוויזיות, וכנראה תכולה של ארבע ארונות גדולים. נכון, לא צריכים, הולכים על קרטונים גם, איך זה עובד?
עדיף לרדת לרזולוציות עד כמה שמשקפת למציאות של התכולה שיש לך. כי כל דבר נוסף זה יכול, זה כרוך בכסף, אתה מבין? זה כמו שאם אתה נכנס לסופר, אתה לא יכול למלא לך עגלה שלך 200 שקל, ואתה מלא לך עגלה ב-800 שקל, זה מה שיש נטייה אצל לקוחות לעשות. אז זה כמו שאמרתי לך, אתה נותן רשימת תכולה, כמה כמות קרטונים יש לך, מה התכולה מבחינת הלבנים שיש לך, מבחינת הארונות, מה דורש פירוק כבר כמה במידה ויש, ובהתאם לכך אתה מקבל מחיר. עכשיו, מחירים הם שונים, כן? זה כמו בין עורך דין לעורך דין, בין מוביל למוביל. המחירים הם יכול להיות שונים קצת. יש סטייה.
למה? מה המקור של הסטייה הזאת?
אני אגיד לך, אם למשל אני בא, אם אני בא עם חבר'ה איכותיים, בוא אני אביא לך דוגמה. למשל, אמרת לי, איגל, תשמע, יש לי 10 ארגזים, מכונת כביסה ועוד שידה. נתתי לך מחיר X. בסוף כשאני בא אליך, יש לך למשל לא 10 ארגזים, 15 ארגזים, ועוד שתי שידות, ועוד כל מיני דברים פה.
שכחתי לסיים.
כן, שזה, אתה יודע, שזה בסדר, שזה בדרך כלל, זה מה שקורה. אז מוביל אחד יכול לעלות אותך, להגיד, תשמע, אני סיכמתי איתך על X, אז X אני לוקח. אתה רוצה תוספת? אני רוצה תוספת כסף. למשל, בחברה שלנו, ורוב המובילים המומלצים ואיכותיים לא עושים זאת. אתה מבין? הם נותנים אולי מחיר קצת טיפה יותר גבוה, אבל הם הולכים בחשבון שיש גם סטייה. בנוסף לכך, אל תשכח שיש גם חבר'ה מובילים שמכבדים את עצמם, באים עם כלים, כמו למשל ניילונים וכל מיני סמיכות אמריקאיות שנותן לך שכבות הגנה לרהיטים שלך. למשל, אם אני רוצה לעשות לך הובלה זולה, אז אני אקח את הכיסא, הוציא אותו as is, או שאני יכול לטוף אותו. אתה מבין? למשל מיקרו, אני לא רוצה בחיים מיקרו, ככה ערום, אני צריך לטוף אותו, צלחת בתוך
אבל
מיקרו.
אבל זה לא האינטרס של המוביל להביא את ההובלה.
זהו בדיוק, אנחנו מדברים על זול והיקר, זה ההבדין. אם אני למשל לא משתמש בחומרים, ולא חבר'ה איכותיים, כל זה משפיע על המחיר.
ואז אתה אומר, אני לא יכול להתחרות עם אותו קבלן, שעובד רק אחר הצהריים, הטנדר שלו מהעבודה, שהוא כנראה לא... ניקח את הכיסא כמו שהוא, אז יכול להיות שהכיסא יגיע שלם, ויכול להיות שקצת מפורק.
בדיוק, ואחרי זה אנשים בדיוק בוכים ואומרים, אז בגלל זה, אתה יודע, המלצה שלי תמיד לעמוד בסקר שוק, בטווח המחירים.
ולעשות ההשוואה הנכונה. כלומר, האם יש ביטוח, האם איזה צורת אריזה, איך אתה מוביל את הדברים, משתמש במנוף, לא משתמש במנוף. מנוף זה, מנוף, אני זוכר שעברתי דירה, אמרו, אתה רוצה מנוף, זה יעלה לך כסף. ואני אומר, זה אינטרס של המוביל להביא את המנוף, לא?
לא, לא, לא. תכלס, המנוף הוא בשורה תחתונה מוזיל את עלות ההובלה. ובית, זה גם אינטרס של שני אנשים. כי אם אתה רוצה לשמור על הבניין החדש שאתה עובר אליו, על החפצים שלך, עדיף להזמין מנוף, אם יש לך גישה למנוף. אתה יודע, תחשוב למשל, חבר'ה הולכים, פתאום הוא עייף, מרגיש לא טוב, תפק לך את המקרר. מקרר נניח סתם, אתה משקיב אותו למנוף, עלה לך עם, אתה יודע, עם הפלטה, מורידים. אז במנוף בדרך כלל, ברוב המקרים, בכלל, ברוב המקרים, 98%, הדברים לא נרסים. אתה להפך שומר, גם לשומר על הבניין. היום אפילו להפך,
כן,
בבניינים
זה...
החדשים, יש אפילו, הוא לא קבלן, ועד בניין אומר, אתם לא מעלים שום דבר, לא במעלית ולא במדרגות, רק במנוף. אפילו הוראות כאלה.
אבל זה לא אינטרס של המוביל להביא את המנוף?
זה עוד הפעם, זה תלוי.
לי נראה שזה אינטרס של מוביל, אחד זה פחות עבודה. מבחינת הסבלים שצריכים להרים את
לך ה... לך זה פחות עלות ההובלה. העלות ההובלה, אם אתה מזמין מנוף, היא יותר זולה מאשר, אתה יודע, להשתמש בכוח אדם.
כי אני זוכר שאז אמרו לי, אתה מזמין מנוף, זה עולה לך עוד איקס כסף.
אולי זה היה פעם. היום זה הפוך. למשל, במקום סתם שתשלם על, על ההובלה 2,500 שקלים, אז אם אתה מזמין מנוף, מנוף פתאום זה עולה לך 2,200. אתה חוסך. אנשים שלא, לא, יש מצב שלא מבינים, אבל על הזמנת מנוף...
הסבל לא צריך לעלות את כל הקומות ברגל, וההובלה היא הרבה יותר מהירה.
וגם
יותר בטוחה.
נכון.
טוב, למדנו היום משהו, אני ומאזינים. איזה אירועים יש לכם ככה? אחרי שקצת למדנו, אתה יודע... לא, אתה יודע, אני רוצה לשאול את השאלה האחרונה.
כיף.
איך עולם הטיפים שם? אני זוכר שאני עברתי דירה, אז היה את המחיר, ואז הוא אומר, ואתה צריך לתת גם טיפים למובילים. כל אחד 100 שקל, הוא קבע לי את הטיפ.
יפה.
זה כמו באולם שמחות שאתה מתחתן, אז אומרים לך כמה טיפ אתה צריך גם להביא למלצרים. כלומר, תוסיפו את זה כבר למחיר, מה אני צריך עכשיו להסתובב עם העטפות?
שאלה מאוד, נקודה מאוד מעניינת. הנה, אמרת, למה איגל אצלך למשל מחיר יותר יקר ואצל יותר זול? נניח, כן? אני למשל, כשלקוח שואל אותי, איגל, מה העניין של הטיפים? מה נהוג לתת? קודם כל, אצלי חבר'ה מאוד איכותיים, ואנחנו אף פעם לא באים ללקוח ומבקשים ממנו טיפ. אתה לא בבית ספרנו. אני לוקח את כל החולשות שיש בתחום, אני שומע על החולשות שיש בתחום, והופך אותם לחוזקות. כלומר, כל החסרונות הופך אותם ליתרונות, בעצם ככה אני ממש, יש לי המלצות טובות, ואני מדורג מאוד גבוה באתר מדרג.
אני פעם קיבלתי מדיח כלים הביתה, אני חייב לספר לך, ששילמתי להובלה איזשהו 100 ומשהו שקל, הם הגיעו באיחור של שעתיים, חיכיתי לו. ואז הוא הגיע למעלה, היה עוד עם סיגריה ביד, דרך אגב, נכנס אליי הביתה עם סיגריה ליד, מה אתה נכנס לבית? אז הוא אומר לי ככה בסוף, ככה שנפרד, והייתי כבר, אתה יודע שנהוג גם להשאיר טיפ למוביל. אז אמרתי לו, נהוג שהמוביל נכנס בזמן, ונהוג שהוא לא מעשן סיגריה. אז נהוג להיפרד גם המוביל לשלום. זה היה שיח חוצפה, דרך אגב, אם הוא לא היה אומר את זה, כן הייתי מוציא לו כסף לטיפ, אבל הוא הקדים אותי בשנייה.
אז הנה, כשלקוח שואל אותי, יגאל, למה נהוג לתת למובילים, אז אני אומר די פשוט, מה שהלב מרגיש והכיס יכול. וברור, לא טיפ של מלצר, לא חלילה וחס שאני מזלזל במלצרים, אבל אתה יודע, טיפ של מלצר זה די מעליף. שאם אתה רואה שבן אדם מאוד מרוצה, הלקוח מאוד מרוצה מעבודה, והעבודה הייתה מאוד איכותית, אבל אנשים בדרך כלל מבינים את זה, ואנשים נותנים ולא, באמת, מכבדים את העבודה קשה ורואים. אבל יש ויש עוד הפעם. אבל אנחנו לא מבקשים, אני לא מבקש ואני לא אוהב את זה, זה לא בבית ספרנו, אני חושב ש...
אם בן אדם רוצה שייתן טיפ, אבל שזה לא ייסגר מראש.
אני לא סוגר, נכון.
טיפ זה קשר זה.
זה ערך מוסף. למשל, אהבת שקיבלת עבודה אקסטרה, סליחה, אין למיקרופון. קיבלת עבודה אקסטרה, ראית שעשו לך באמת מעל הציפיות שלך. אתה אומר, וואלה, באמת, אני מעריך את זה, אני רוצה לתת. אבל אני אף פעם לא, החבר'ה שלא נכנסים לעניין הזה של לבקש טיפ.
כן, תקבלו, תקבלו, לא תקבלו. כנראה לא עשיתם, או שהלקוח ממש בעייתי, או שאתם לא עשיתם את העבודה שהוא חושב שמגיע לכם טיפ.
אני לא יודע, אני לא יודע איך זה באירופה או במקומות אחרים, אבל בארץ, משום מה, אתה יודע, לפעמים זה הורג אותי. למה לתת טיפ? זה בסדר, תנו טיפ, אבל כלומר זה כאילו, אתה יודע, מין חובה. זה אי אפשר, אני לא יודע, אני לא נכנס לנישה הזאת.
אתה יודע מה?
אני לא יכול להגדיר לך, תיתן לכל...
יגאל, בוא נסיים את השידור, תיתן לי טיפ אם נהנית כן או לא, אתה מבין?
בדיוק.
אני שואל אותי, בוא ניתן טיפ, אל תשתה מים אחרי שאכלת אבטיח. אני חושב שזה, אתה יודע, יש טיפים ויש טיפים, אבל... טיפים, בוא תן לנו טיפים איך לה... לא, לא, לפני טיפים, טיפים נשמור את זה לסוף. תן לנו ככה סיפורים ש... אתה מוביל אמנם לא 30 שנה, אבל בחמש שנים שאתה עושה הובלות...
פחות אפילו.
פחות. בטוח שיש סיפורים, בטוח שיש... החל מטעויות אנוש מצחיקות, מיליון אחוז שקרו.
דווקא אתה יודע, לעניין של טעויות אנוש, אמרתי לך, אני כשהתחלתי את העסק, אני תמיד יש לי בצוות, חבר'ה, אתה תתפלא, סבלים שהרבה יותר מנוסים והרבה יותר טובים ממני. הרי הם הרבה יותר מנוסים והרבה יותר זה. אז אני חושב שזה אחד ההצלחות לעסק הנכון, שאם אתה יחסית ירוק, הרי בשביל לנהל את העסק, אתה לא חייב תמיד להיות מומחה. אתה יודע, אתה צריך לוקח את המומחים הרבה יותר טובים ממך.
אתה צריך לדעת לנהל.
בדיוק, צריך לדעת לנהל, אתה צריך לדעת לארגן, להתארגן. ושהכל יעבור, שהזרימה תהיה חלקה. אז זה מה שקורה בבית ספר שלי, כלומר, בהובלות שלי, אני מתכוון. אין לי מלא פדיחות, תודה לילה. הפדיחה היחידות שהיו לי זה, אולי התבלבלתי בין הימים, אתה יודע, שלמשל סגרתי עם לקוח ביום ראשון, בסוף הוא ביקש ביום שישי, שזה באמת טעות אנוש. אבל מה שכן מצחיק לפעמים, שאנשים, לקוח אומר לך, תשמע, הספה הזאת ירדה במדרגות ונכנסה במדרגות, וזה, ואז אתה רואה שהספה היא ענקית והבניין הוא קטן, אז אתה מבין שאין מצב. דברים לבד.
שקודם שמו את הספה ואחרי זה הקימו את הבניין בערך.
בדיוק, או שהפוך, הועילו אותה במנוף, אבל רוצים לחסוך את העניין של המנוף, כמו שאמרתי לך, ואז בן אדם אומר, לא, לא, אל תדאג. אז, אתה יודע, תשמע, אני מנסה לעשות כל להפעיל את כל הכלים שיש לי, אתה יודע, אולי לפרק בצד, אתה יודע, רגלית, או עוד דברים ש... אבל אם אתה לא יכול לעשות שום דבר נגד חוקי הפיזיקה, זה בגדול.
טוב, אתה רוצה עוד שיר קטנצ'יק? שניצא ו...
כן.
ואחרי זה נחזור ככה, ותיתן לנו טיפים טיפים לשידור. לא בא לי את זה. איזה שיר?
שים עליי גיד מוביל.
אין לי את זה כאן מראש. תודה, בואו נשים שיר אחר, שהוא שיר נחמד, שמתאים גם להיום, אני חושב.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble. Give a whistle and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life
life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey,
always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
It's available in the foyer. Some of us want to live as well, you know. Alright, it's a lot. Let's get this place up there. Change his mantle within 3 weeks. What do you think pays for this, brother? Never make the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
עכשיו בשידור חי, פרלמנט הנדל"ן, בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדל"ן, always look on the bright side of life. אספר לך יגאל שזה שיר שיושמע בטקס הפרידה שלי מתישהו שזה יקרה. כן, כן,
אתה מבין. יש לנו מלא שנים.
מקווה, אתה יודע, אבל
בסדר. You never know.
שנהיה בריאים.
אמן.
יגאל, הגעתי ליום הגדול. יש לי הובלה בעוד חודשיים. מתי נכון לי להתארגן? איך לתכנן את זה? איך לארוז? תן לנו את הטיפים שיקלו. כי בסופו של דבר, אתה יודע, הרבה פעמים אנשים אומרים, מה אכפת לי שהמוביל ייקח את הארגז ששוקל 200 קילו?
אז בוא, אני אשתדל לתת לך טיפים. קודם כל, כמו שאמרתי לך, אם אתה רוצה שעבור, הכל יעבור לך חלק, זה בעצם, אתה מחפש, אתה יודע, חודשיים זה המון זמן. אפשר 3 שבועות, שבועיים אפילו. תלוי מה הזמינות של המובילים, של אותה חברה, תלוי לאיזה חברה אתה גם פונה. אתה יודע, אתה קודם כל נותן לו רשימת תחולה ומשקף אותו עד כמה שניתן למציאות של התחולה שיש לך.
סגרנו את הפינה הזאת.
יפה. עכשיו עניין של האריזה. עכשיו אתה,
כמה זמן מראש מומלץ להתחיל לארוז?
זה אינדיבידואלי, תלוי מה מבחינת הזמנים שלך, אם יש לך יומיים בשבוע חופש, אתה יכול, זה תלוי, זה עוד הפעם, זה כל אחד ואינדיבידואל, יש אנשים שאורזים בדקה 90, עכשיו אם אין לך זמן ואין לך כוח, תזמין אורזות, מה הבעיה? היום יש לך את השירות הזה של אורזות, אריזה ופריקה, אתה כמו מלך, אתה עושים לך דירה copy-paste. אתה מזמין חברת אריזה.
אישית קשה לי לקבל את ההחלטה הזאת. אתה יודע, אני חושב שברגע שאתה אורז, אתה גם זורק חצי מתחולת הבית שלך. זורק, מעביר הלאה, שזה הזדמנות נהדרת, ואתה נזכר בדברים שלא השתמשת בהם הרבה זמן.
אם אני עובר דירה, אני מזמין אורזת, עזוב אותי.
אבל זה כל אחד והאופי שלו. אני, האופי שלי, אופי בעייתי בקטע הזה.
אז עניין של האריזה זה בעצם, תשתדל כשאנשים אורזים, שברור מאליו שאתה אורז ספרים, זה קרטונים אמורים להיות קטנים, כי אתה יודע, יש לזה כובד ומשקל. סבלים, חבר שמרימים קרטונים, הוא לא לוקח קרטון אחד והולך. לכן הם לוקחים שלושה או ארבעה בבד אחד. אותו דבר גם עניין של מטבח. שים לב שאורזים מטבח, זה גם קרטונים יחסית קטנים. בגדים אפשר בסקיות לפעמים.
יש המלצה לסוגי קרטונים, או צורת איך סוגרים את זה, שתי וערב, עם דבק, איך זה?
אתה יודע, היום אתה פונה לחברת אריזות, או באינטרנט, פשוט, נייר דבק, קרטונים, יש גדלים שונים. אגב, אבל אתה יודע, עניין של קרטונים זה גם ביזנס...
אני כל הזמן גם כן רואה, למי יש קרטונים לאריזה, למי יש קרטונים לאריזה, בכל כאלה קבוצות.
היום קרטונים עולים בין 3-7 שקלים, תראה כמה עולה בהום סנטר. אז כן, בגלל זה עדיף להשתמש במגוון קרטונים.
הוא מתחיל חצי שנה מראש, להתחיל לאסוף קרטונים הקרטוניאדה?
לא. אגב, יש מובילים שמספקים קרטונים. אני בתור מוביל מספק כערך מוסף ללקוחות שלי. כשאומרים לך, יגאל, יש לך קרטונים, אני אומר, כן, זה כערך מוסף, אני נותן לכם קרטונים. לא יודע כמה הם צריכים, 50-60, כערך מוסף, מספק להם, הם מרוצים מזה, הם גם חוסרים כסף. תחשוב, אם כל קרטון עולה 5 שקלים, הבאתי לך 60 קרטונים.
לא, ושנינו יודעים שלך זה עלה גרוש וחצי, כנראה. כי קנית לא 5 קרטונים ולא אין את
הרווח
של אותה רשת כזאת או אחרת.
אני גם מעדיף להשקיע בתור מוביל בלקוח שלי. אתה יודע, אני לי עדיף להשקיע בלקוח, לתת לו את המעטפת, שיהיה לו את השקל.
אז הרזנו. איך... זה ריאלי על באמת כל ה... אני זוכר שתמיד רושים על הקרטון, זה מטבח, זה חדר ילדים.
מומלץ מאוד, בטח.
ואז המובילים כבר מפרקים את זה בחדרים?
כשאתה מגיע לנקודת היד, נכון, אתה מבקש ממובילים, יש לך מספיק מקום והדירה שלך החדשה לא מבולגנת, אז אפשר לפזר. לפעמים אנשים עוד לא שימו שיפוץ, אז אמרו, תרכז לי את כל הקרטונים בפינה, בסלון. עכשיו, היום אני עובד עם הרבה חברות אריזה. אנשים אפילו ממיינים את זה לפי צבעים. צבע, למשל, כחול זה חדר שינה, צבע כתום.
קרטונים בצבעים.
קרטונים בצבעים, ואז זה בכלל תענוג לראות את זה, כן? יש כאלה עם מדבקות, אתה יודע, יש מדבקות מודפסות, שזה מאוד עוזר. ועדיין יש את השיטה הזאת עם הטוש.
השיטה הידועה והרגילה.
עוד טיפים. אם אתה מזמין הובלה, תדע גם לעניין של חנייה. זה מאוד חשוב. אתה יודע, לפעמים אומר, תשמע, אני למשל עובד הרבה במרכז. אז אומרים, תשמע, זה תל אביב. אבל אם אתה באמת אכפת לך, להזמין מוביל זה לא להזמין גט טקסי. בסדר, בדרך כלל זה רכב גדול בה, שהוא לפחות, האורך שלו זה 4.5 או 5 מטרים. אז תדאג לחנייה שזה באמת עוזר ומעכל. כמה וכמה פעמים היו מקרים שבא מוביל, לא הייתה חנייה, הוא נסע. אנשים לא מבינים את זה, אומרים, טוב, אני מה, אני אספק חניות שלך, אבל אתה, זה הובלה, אתה מבין, זה מסעית ובעיה.
אתה לא מזמין בה, יורד למטה, לוקח את הפיצה ועולה.
בדיוק, אתה מבין, זה צריך להעמיד אותה, אתה מביא איתך 3 אנשים, זה יום עבודה שלם כמעט, חצי יום עבודה שלם.
אבל זה דבר שלא סוגרים מראש, לא אומרים ללקוח, לקוח יקר, תזכור, אתה צריך לדאוג לחניה, אתה צריך לא יודע, יומיים קודם, לשמור אותה בפינה של הרחוב, לא יודע.
אנשים שמבינים זאת, עושים זאת. יש כאלה, אתה יודע, אומרים, טוב, מקטינים ראש, אומרים, טוב.
למרות שאמרת להם, יהיה בסדר.
יהיה בסדר, בדיוק. אם אתם רוצים באמת, כלומר, שבלי עצבים, ושהכול יעבור חלק, אז עדיף לשמור על ה... אתה יודע. לתת נגישות, כמו שאומרים, לעובדים. דוב, אתה לא בא עם רכב פרייבט שאתה יכול לדחוף אותו איפשהו בפינה, או לעשות, אתה יודע, 3-4 בניינים. תחשוב, אתה צריך להוביל דירה שלמה, ואתה שם רכב בפינה עוד 150-200 מטר ללכת. מטורף.
עוד יש שום כמה טיפים, אם יש לנו?
נראה לי כבר דיברנו על הכל, שיקוף, על הכל, שיקוף תחולה, מובילים מומלצים, סקר שוק, עניין של חנייה.
מה לגבי הובלה של עציצים, הובלה של דברים שבירים, כאלה דברים?
תלוי איזה עציצים. אם זה עציצים שנכנסים לקרטון, אז מומלץ מאוד להכניס אותם לתוך קרטון. אבל אם זה עציץ בגודל של עץ דקל, אז ברור שאתה לא יכול לטוף אותו.
לא, אבל שאלה אם כדאי להוביל אותו עם המוביל.
בדרך כלל מובילים, אני מוביל עציצים, אין שום בעיה.
תמונות, כאלה דברים?
עוטפים אותם.
כלומר, אתה הורס את התמונות.
כן. אם זה לא תמונה שעולה 500,000 שקל...
המונליזה אנחנו לא מחזיקים בבית.
בדיוק. איזה תמונות, דרך כלל אני עוטף אותן. אני בדרך כלל עושה הכל, מאלף עטף כמו שצריך. כלומר, אני משתדל לא לעשות אריזה, כי אני לא אוהב אריזה. אתה יודע, אני נותן את הבמה הזאת לחברות אריזה.
בסדר, אבל לצורך העניין, הדברים הכבדים, הדברים המורכבים, אתם מגיעים ויודעים לעטוף את הסלון בניילון שלו, שלא יקבל מכות מהחדר מדרגות או במהלך ההובלה, ואת התמונות העיקרות פחות. עוד פעם, אני לא מדבר על התמונות ילדים ששמים על המקרר, אני מדבר על התמונות של...
ברור, הבנתי, על הקירות.
על הקירות, תמונות קירות כאלה.
אני בתור מוביל עוד הפעם, אז זהו, דיברנו על עניין של מחיר, זה לא משנה מה. כל מוביל שמכבד את עצמו, הוא בא עם חומר אריזה ונותן שכבות הגנה לכל רעיד, גם אם זה רעיד של שנת אנטיוכוס, אתה עדיין נותן לו את כל השכבות ההגנה, אם זה לטוף פינות, אם זה לטוף בניילון נצמד של המובילים. לי יש גם סמיכות אמריקאיות שאני משתמש איתם, שזה מאוד עוזר.
מה זה למשל... סמיכות? מה זה אמריקאיות?
סמיכות כאלה אבות.
אסקרביאס.
לא, זה לא אסקרביאס, זה לא של הצבא.
לא של הצבא.
אבל, כן, זה דומה, אבל זה סמיכה אהבה. למשל, יש לך שידת תינוק, שלא יודע, עלתה לך מלא כסף.
מה זה משנה? זה ראית.
אני לא בדיוק, אז אני לא יכול להוציא אותו ככה, as is. אני עוטף אותו, רוב המובילים עוטפים את זה בסמיכות אמריקאיות, כאלה ואחרות, ונותנים להם שכבות הגנה של ניילון, ועוטפים פינות כאלה, אתה יודע, עם נייר דבק כזה. חבל שאין לי פה תמונות, הייתי מראה לך. אני לא שומע.
אני סומך עליך. יגאל, תגמר לנו הזמן. של התוכנית. העברנו שעה באריזות, במעבר דירה ובכל מיני תיאורים. למדנו, אני שמח דווקא שיצאנו להיפגש ככה.
אמנם לא בזמן הכי...
בסדר, אתה יודע. יכלנו להיפגש גם בבית קפה ולשמוע את עולם, על עולם האריזה יכלתי לשמוע, אבל עולם מה יגאל עושה, ולמדתי היום המון המון דברים על הדבר הזה ש... אתה יודע, לוקחים אותו לתחום ימינה ושמאלה, יש לו המון, המון קצוות לתחום הזה. אני חושב שאתה לוקח אותו אתה אישית לתחום ה... עושה, את הצור... עושה אותו בצורה טובה וטובה
מקצועית,
מאוד
אפילו משת... מקצועית אני לקחת אותו לצורה מאוד
ואני יכול להעיד מאנשים שאני המלצתי עליך וחברים, קולגות שהמליצו עליך והם רוצים מאוד וקיבלו פידבק חיובי ובלי, הוא סיכם X ובסוף זה היה Y וכל כאלה
לא בבית ספרי
כן, אני חושב שבאמת בסופו של דבר כל ההליך וזה לא משנה עם מי אנחנו עובדים הכל זה תיאום ציפיות
נכון.
הכל, הכל, הכל זה תיאום ציפיות, וברגע שעדים לעמוד בתיאום ציפיות, ולקחת אחריות דרך אגב, אם עשינו פשלה, ניקח את האחריות עלינו, זה נכון. בסדר, לא קרה כלום.
נכון, כולם זה.
אז בסוף גם דרך אגב, אתה יוצא יותר גדול שאתה לוקח אחריות ולא מתווכח עם לקוח. למדנו המון המון, יגאל, שמחתי מאוד מאוד לארח אותך כאן ברדיו סול בפרלמנט הנדלן. מי שרוצה להשיג, להוביל, שתעביר את החמתו.
תחיה.
קיבלת כאלה טלפונים, אתה יכול להעביר את חמתי?
כן, חמותי, את בת שלי, את דודה שלי.
כולם רוצים הובלות.
כן, אבל אתה יודע משהו לפעמים מעניין אותי. למה לא נותנים לי לדבר באופן ישיר? למשל, ההורים מתקשרים, הילדה בת 30, האמא
שלי. זה תוכנית אחרת. זה תוכנית אחרת, תאמין לי, יגאל, כמות האנשים, אני הרי בתחום ייעוץ המשכנתאות, כמות האנשים שההורים, ואני אגיד את זה ככה, מחזיקים, לא משנה מה, לילדים שלהם, זה עניין מטורף.
אבל אתה חייב להיות עצמאי. אני מגיל 13 עצמאים כל הכבוד.
זה גם מטריף אותי. זה מטריף אותי. יש ילדים בני 30 שלא מבינים מימין ומשמאל, וההורים קובעים להם איפה לגור, ומנהלים להם את החיים.
זה מטורף.
מי שרוצה למצוא אותך, להשיג אותך, איך הוא עושה את זה?
053-276-5799, יגאל דודוב, יגאל הובלות.
שמחתי מאוד, יגאל, להערך אותך. תודה רבה על זמנך. מאחל שיהיה המשך יום שקט, בלי פצועים, בלי נפגעים בנפש, במה שזה לא יהיה, אבל שכן יגיע לאיזשהו פתרון כלשהו. המשך יום טוב. אנחנו שבוע הבא אחרי המסע לעצמך של אורי שטיינמיץ. אחרינו קצת מוזיקה בקרוב, הבנתי שרנגו יחזור אלינו. תודה רבה לשוקי היקר ולאוסנת. המשך יום טוב.